מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישום מסלול מחדש, מה שלומכם? איך עבר חנוכה? סוכות, זהו, שנה רבה, שמחת תורה. זהו, התחלנו עכשיו מבחינתנו זמן חורף. חורף שלם לפנינו, עבודה יסודית, מעמיקה, הזדמנויות. יקיריי, באמת העולם עובר טלטלות עם הקורונה הזאת. לא נתפס, באמת, מה בורא עולם מכין לנו פה, אף אחד מן הסתם לא יודע, או שיש כאלה שיודעים ולא מגלים, אבל בורא עולם ודאי מכין לנו פה הפתעות חיוביות, טובות, שמבחינתנו בבחינת מצמיח ישוע. טוב, איתי באולפן צוות מורחב, אורי כהן הטכנאי, ולהפתעתנו, אורי כהן גם הטכנאי. טוב, ואנחנו, אוקיי. אז יאללה, בוא נתחיל, יקיריי. היום נדבר על מסוגלות עצמית, מסוגלות עצמית. כל אחד מאיתנו צריך להקשיב טוב, טוב לתוכנית, על מנת לדעת את הפוטנציאל שיש לו, כי חבל לבזבז איזה זמן. נדבר על מסוגלות עצמית, נדבר קצת על בחינה של כיצד אפשר לנוע בחיים קדימה. פירוש הדבר, לפעמים אדם מחכה לזה השראה, אתה יודע, שתנוח עליו המוזה, ואז בעזרת השם הרב אני אקבל מוטיבציה ווואלה אני אעשה מעשים. אתה תהיה גאה בי הרב, גאה בי. זה יפה המהלך הזה, אבל הוא לא נכון בהכרח. זאת אומרת, כי אם אני אחכה לאיזה עת רצון, מי אמר שהיא תגיע? וגם היא תגיע, מי אמר שזה יחזיק לי מעמד? וגם אם זה יחזיק מעמד, מי אמר שזה יעזור לי לעבור את הגלים הקשים בהתחלה? ולכן אנחנו נלמד כיצד כן לנוע קדימה, כיצד לא לחכות לאיזה עת רצון, אלא עת רצון הגיע עכשיו. נלמד בחינה מסוימת כיצד לפרגן. איך מפרגנים נכון? לעצמנו, לאחרים בעיקר. ובסופו של דבר נשמע שלושה סיפורים. שני בחורים שפגשתי השבוע, חמודים, באמת נלמד קצת מהם שזה אפשרי. שבאמת כל דבר שאנחנו נבחר זה אפשרי, יקיריי, באמת, אתה דשמיה. ואחד השיעורים שלמדתי מאחד הבחורים בשם משה שבת, שהיה בחור כבד משקל, כבד משקל מאוד, 130 קילו. השיא היה 127 אם נדייק, והוריד, השיל מעליו 60 קילוגרם, לא על ידי ניתוח, אלא על ידי סגירת הפה. אבל לא משהו קיצוני, סגירת הפה, אתה יודע, בצומות וכדומה, לא, פשוט הרגלים נכונים, שגרה נכונה, אימון נכון, כמובן ספורט. והנקודה שהלהיבה אותי, הוא אמר לי, אני לא האמנתי שיש בי כאלה כוחות. וזו נקודה חשובה. לא האמנתי שיש בתוכי כאלה כוחות. וזה מה שאני רוצה להגיד לכל אחד מכם. כי אתם לא מאמינים בכלל איזה כוחות יש לכל אחד מכם. כל אחד מאיתנו פוטנציאל, לכל אחד מאיתנו יש כוחות פנימיים, ובואו נגדיר את זה שיש בתוכנו קצת פיצול אישיות. יש לנו שתי בחינות, להבדיל כמו קין והבל. שני תאומים, אבל לא זהים. יש לנו את הבחינה של יעקב ועשיו, שני תאומים, אבל לא זהים. וגם בתוכנו יש שתי ישויות, נקרא לזה. נקרא לו פופאי, זה הפוטנציאל, ושבלול, שהוא קצת יותר מופנם. נלמד על שניהם, יקיריי. אז בואו נתחיל עם חמשת אבני יסוד. המסוגלות העצמית, אנא הקשיבו היטב היטב. אפילו תמר לרשום, אבל בואו לא נגזים, אנחנו בכל זאת ב-12 מלילה, חבר'ה. אז חמשת אבני יסוד של מסוגלות העצמית. אבל לפני כן, בואו ניקח אתכם איזה סיפור חמוד. במעשה בקוסטי, זוג אחד הלך לחנות עתיקות כאלה. הם אוהבים, אתה יודע, לראות, הרי השאלה הכי לא במקום בחנות עתיקות זה מה חדש, אבל אוקיי. אז הם הגיעו לחנות עתיקות וחיפשו שם משהו מעניין, יפה, ופתאום הם רואים קוסטי. והם חובבי כוסות, הם אוספים את זה במטבח, שמים את זה ככה לאיזשהו מדף גבס לדקורציה סביבתית. הם מרימים את הכוס תה, ואיך שמרימים את הכוס תה, להפתעתם, כוס התה פותחת את פיה. אנחנו לא מאמינים, מה קורה פה? אומרת למכוס תה, שלום לכם. האם אנחנו לא מאמינים, מה זה? כוס תה מדברת, חבר'ה, תעמדו פה בשקט. אומרת למכוס תה, בוא, אני רוצה ללמד אתכם פה שיעור. אני לא תמיד הייתי כוס תה. אני בצעירותי מאוד הייתי סך הכל גוש חיימר גולמי. גוש חיימר גולמי, חום אפרפר מגעיל. והאדון שלי, אותו יצרן, לקח אותי והתחיל לגלגל אותי, ללוש אותי ולרדד אותי. אמנם אני חטפתי הלם, מה אתה רוצה ממני? סליחה! חיי היו יפים עד אז, מה רע בלהיות גוש של חמר? אבל הוא גלגל אותי, רידד אותי עם מערוכים לפה, לשם, לשם, לפה. אני הרגשתי, זהו, אני מתה, אני מתה. אתה תפסיק עם זה! הוא אומר לי, עדיין לא. אני מבינה שהיצרן יודע יותר טוב ממני, אבל קשה לי, אני לא יכולה יותר, נוח לי ככה. ואז הוא, אחרי שנגמרו הרידודים, הוא שם אותי בגלגל רחיים. זה נהיה סחרחור, הסתובב לי הראש וסחור, סחור, סחור, סחור. הוא מסובב אותי ואני אומר, תפסיק, אני כבר לא, אני איפול, אני לא יכולה, סחרחורות. גלגל רחיים שמסתובב ומסתובב ומסתובב, ואני מבקשת שיפסיק. הוא אומר לי, עדיין לא. ואז נגמר הגלגל לרחיים והוא שם אותי בתנור. וואי, איזה חום. פיאו, איזה חום. הרגשתי שאני נשרפת. צפצפתי, קראתי, אני לא, כלום. אני ראיתי אותו מעבר לדלת זכוכית המשוריינת של התנור. שום דבר לא עזר, ואני רק רואה את שפתיו נעות, וקולו לא יישמע עם שתי מילים. עדיין לא. אני סומכת עליו, לאן זה יגיע? אני כבר לא יכולה, הוא מוציא אותי מהתנור. שם אותי על מדף וקצת התקררתי, אז היה לי הרגשה טובה שזהו, נגמר הסיוט הזה, ופתאום הגיע צבע. הוא הביא צבע עם מכחולים, ואיזה סירחון! והוא צובע אותי, ואני אומר, אני מקיאה, אני לא יכולה. גועל נפש, צבע. אוקיי, אבל הוא לא מפסיק, הוא אומר לי שתי מילים. עדיין לא. ואיך חשבתי שזה נגמר, וזהו, נגמר הצבע, הוא לוקח אותי עוד פעם לתנור, ואני אומר, לא, עוד פעם התנור, לא! אבל הפעם זה היה תנור הרבה יותר חם. פי שלוש אולי מהחום הראשון, ואני כבר לא יכולה יותר, זהו, אני מרגישה, אין תקווה. זהו, פה, פה תהיה קבורתי. אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה! ואז נפתחה הדלת. הוא שם אותי על מדף, והגיש לי מראה. והוא אמר לי, תסתכלי על עצמך במראה. אני מסתכלת במראה, ואני לא מאמינה למראה עיניי. מי זאת במראה? איזה כוס תה מדהימה! אז היצרן שלי אומר, זו את. ואז הוא מסביר לה, אני הבנתי, כשאני רידדתי אותך, מה שנקרא, וביקשת שאני אפסיק, אם הייתי עושה את זה, היית מתייבשת. וכששמתי אותך על הגלגל רחיים, וקיבלת שכחות, וביקשת שאני אפסיק, אבל אם אני הייתי מפסיק, היית מתעקמת. כשהיה לך חם בתנור, וגם אני, היה לי קשה יחד איתך, אבל ידעתי שאני אפסיק, את תשברי. לכן שצבעתי אותך, אם לא הייתי צובע אותך, נכון, הריח מסריח, נכון, אבל סך הכל, תראי לך, היית סתם לא יפה, סתם מכוערת, ושמת לך עוד פעם בתנור, ואם הייתי מוציא אותך, אז לא היית מחזיקה מעמד לימים ולשנים ולאורך זמן. עכשיו את מושלמת. אז אומר לנו בורא עולם אותו דבר, תסמכו עליי. אני רוצה שהסגר ייגמר, תסמכו עליי. אני רוצה כבר לצאת, חלס! עדיין לא. זהו. אז זה העבודה שלנו בדור שלנו עכשיו, להיעזר בסבלנות, ואמרתכם פעם שסבלנות פירוש הדבר, לסמוך על הטיימינג של בורא עולם, מתי נכון יהיה לעשות אך דבר כזה או אחר. ונכון שקשה, אני ממך, הלכתי היום לצלם כל מיני סרטונים שאנחנו צריכים לעשות, הלכתי לקניון, הלכו אותי לקניון, ואני בחיים נראה לי, בחיים, פעם הייתי, כן, אבל בשנים האחרונות לא דרכה כף רגלי בקניון, מה שאתה חפש בקניון? אבל אתה רואה את הקניון שומם, וזה כואב הלב, כואב הלב. אתה חושב את החנויות על גבי חנויות, סחירות של קניון, אני רק יכול לדמיין מה זה בחודש אחד. וזה עוד יום סגור, ועוד יום סגור, ועוד שבוע סגור, ותקופת החגים. זה ניסיונות לא פשוטים בכלל, וכולנו זועקים לבורא עולם, די, די, די. אבל הוא אומר לנו בעצם שתי מילים, עדיין לא. כי הוא יודע, הוא יודע מה טוב לנו, הוא יודע מתי טוב לנו, אני סומך עליו בעיניים עצמות, מי אני בכלל, כן, אבל זה הרעיון, ולכן זה העבודה שלנו, להתחזק יקיריי, אין עוד מלבדו. עם זה נתחיל, עם השיר הזה נתחיל, ומיד אחרי זה אנחנו פותחים בעצם את חמשת אבני היסוד של מסוגלות עצמית, איך אפשר באמת לבנות עצמנו נכון.
חיים טובים, ימים יפים, פרנוס עזגית, אפילו חופשה לפעמים. ילדים מביאים לנו נחת לרוב, כולם בריאים, יש שמחות,
מזל טוב.
מדהים לראות איך הכל מסתדר, ושום דבר לנו לא חסר. ורק בזמן שקשה נביט למעלה, למה שלא נבין שהוא אחראי כאן לך?
מלבדו, בעזרת השם שנזכה להתחזק, שהשיעור שלנו יהיה לנו נשמעת דוד ומשה בן אסתר, זיכרונו לברכה. מסוגלות עצמית, יקיריי. מה זה מסוגלות עצמית? יכול להסביר לי מה זה מסוגלות עצמית? מסוגלות עצמית, פירוש דבר, יש לי את זה? או בואו נגדיר את זה ככה, יש לי את מה שצריך כדי להצליח. האם אתם חושבים כך? שיש לכם את מה שצריך על מנת להצליח? הנרי פורד אמר פעם, שבין אם אתה מאמין שאתה מסוגל להצליח, בין אם אתה חושב שלא, אתה צודק. שמעת גם את. אם את חושבת, הרב, אני מסוגלת להצליח, או שאת אומרת לעצמך, הרב, אני לא מסוגלת להצליח, את צודקת. מה זה, אפשר שני הדברים, הרב? כן, כי זה מאוד תלוי במה אנחנו חושבים על עצמנו. בראש ובראשונה, כי אם אני חושב שאני לא מסוגל, אני באמת לא מסוגל, תמיד, רוב הפעמים אנחנו לא מפתיעים את עצמנו, כי עד כדי כך שאנחנו כל כך רוצים להיות צודקים, שאולי אפילו אני לא אתאמץ מספיק, או שאני אכשיל את עצמי. קודם כל אני חייב להאמין, כן, יש לי את זה. בורא עולם לא היה נותן לי סתם מחשבה מסוימת, אם באמת אני לא מסוגל אליה, ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אני יכול הכל בעזרת השם. אני אעשה את שלי. ולכן המסוגלות העצמית זה דבר מאוד מאוד, נקרא לזה נזיל. היא יכולה להיות קרובה למציאות, זאת אומרת שבאמת המסוגלות העצמית שלי, או מה שאני חושב על עצמי, אכן קרוב למציאות. אבל פעמים רבות, המסוגלות העצמית שלי לא קשורה למציאות. זאת אומרת, יכול להיות שאני חושב שאני אפס, ואני יכול ממש לכבוש עולמות. או שאני חושב שאני אני אלוף העולם, בסדר? ואתה ממש לא. אז ככה שזה בכלל לא משנה. זה משנה איך אני בונה את זה נכון, איך אני עכשיו מתדלק את עצמי בצורה טובה, כדי שאני אוכל לדחוף את עצמי קדימה. אז בואו ניגש וניגע בחמש אבני יסוד של מסוגלות העצמית. נקודה ראשונה. בואו נגדיר את זה דברים שלמדנו מאחרים. מחברים, ממורים, מרבנים שסביבנו. פירוש הדבר, אנחנו כל הזמן הרי מוקפים אנשים. אנשים פותחים לנו מושגים. אם אתה שומע שמישהו עשה כך, הוא עשה אחר, אתה אומר, וואלה, איך הוא? תראה, אתה מבין? סגר לא סגר, קומבינטו. ואתה מקבל רעיונות, בונה גם אני רוצה, אתה מקבל רעב כזה של תגיד קנאת סופרים, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, אבל מאוד חשוב שנקיף את עצמנו באנשים עם השראה, עם אנשים עם פוטנציאל, אנשים שדוחפים את עצמם קדימה, לא בית גיל הזהב לחבר'ה בני 18, סליחה שאני אומר את זה, כי יש תופעה של התפדלאות, שאין לי כוח, הם שעמם לי, ואני אוהב להתלונן, ואני בטטה, ואני לא עושה עם עצמי כלום, ואני לא יצירתי. מה זה הדיבורים האלה? מלא תגיד, זה בן אדם בן 90, חלס עשה את שלו, ברוך השם בעולם, השאיר את חותמו, ועכשיו שנוח עם מצדי, אין לי בעיה, נגיד, בסדר, אבל אתה שומע את זה בחבר'ה צעירים, אין לי מה לחיות, תגיד לי מה אתה אפוי 100%, מה נסגר איתך? מה אתה זה את עצמך, מה באתם לעולם, תעשו משהו ענק. תמיד כבר מגיל צעיר מתייאשים מעצמם, אני לא יודע, מה יהיה איתכם? מה, בשביל זה אנחנו פה יקיריי, בשביל זה אנחנו פה כדי לעודד את כל אחד מאיתנו. ולכן קודם כל בואו נקיף את עצמנו באנשים עם מסוגלות עצמית גבוהה, אנשים שמסתערים על אתגרי החיים, ללא מורה. כן, ואז אנחנו נקבל השראה, וואי, גם אני יכול, אתה יודע מה? זוז, גם אני אעשה את זה. רבי בן ציון הבא שאול, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא טען שאפשר לפתח את המהירות של המחשבה ועומק התפיסה. והיה לו משפט שהוא אומר שמי שתובע, משיג. מי שתובע מעצמו, כוונה, תבין, לא מי שמרחם על עצמו, מי שמעגל פינות, לא, מי שתובע, משיג בסופו של דבר. אבל הדגש הוא שהוא תובע מעצמו. לא בכך אם מישהו יכפה עליי שאני אתבע מעצמי, אני אתבע מעצמי. אתה מבין? זה נקודה מאוד חשובה. זה כן צריך לבוא מעצמנו. אז יום אחד ניגש אליו אברך, וביקש לי בחן. שאל אותו הרב, מה הספק הממוצע של הלימוד היומי שלך? ענה לו האברך, דף גמרא ליום. שבינינו עכשיו, אתה יודע, זה יפה מאוד. דף גמרא ליום, יפה. אז הרב בן ציון הבא שאול יצא, אמר לו, זהו? כאילו, מה לא תראה, לפי מספר השעות שאתה לומד, אז אם נחלק את הדף לשורות, נמצא שאתה לומד בין 3-4 שורות בשעה. בסדר? 3-4 שורות בשעה, בלי לפגוע, אתה פה זחלם. אתה יודע מה זה זחלם? זהו, אתה לומד בכבדות ואיטיות. וממילא, אתה יודע, אתה יכול להספיק פי 3-4. היה קירי, אומר לו הרב, בוא נספר לך על עצמי בלי להתרברב. הוא לא סיפר את זה ברדיו כל חי, אני מספר את זה. הוא סיפר את זה לאברך, הוא אומר לו, תקשיב, אני בזמנך, הייתי לומד 4 דפי גמרא, רשי ראש, כאילו מפרשים על הגמרא, בשעה. שמעתם, אני אחזור. 4 דפי גמרא, בשעה. אוקיי, אז האברך הזה אמר לו, טוב הרב, נו שעה אחת, כאילו אתה יודע, שעה אחת הרבצת ואחרי זה אתה הולך לישון. אמר לו, ממש לא, ככה 10 שעות. אז ב10 שעות היו פה 40 דפי גמרא. שמעתם? ב10 שעות, 40 דפי גמרא. תארו לכם, אתם עכשיו שומעים כזה דבר, אתם יודעים, בשבת הקרובה, בלי נדר, בעזרת השם, 40 דפי גמרא. שבת הקרובה, אל תגיד לי עכשיו, אתה עייף, מה עייף, אתה לשום דבר, אתה בין הזמנים עדיין. תן הכנה לחורף עכשיו. 40 דפי גמרא. היא רק רשי. אתה רוצה כך איזה מפרש כזה של הגמרות המפורשות האלה. לא נעשה פרסומת שלא גידו לי, הרב, למה לא אמרת את שלי? כל אלה שם בלי עין הרע, אתה יכול, כאילו אין שום תירוץ לאף אחד, באמת, פעם, אתה יודע, זה גמרות קשות, היום יש לך פרשים כאלה, אתה יודע מה, אתה צריך להיות, רק תקרא, רק תקרא ואתה תבין, נהדר, בקיצור 40 דפי גמרה, בוא נראה אותך גבר בלי נדר. אוקיי, זה הרעיון, בוא ניקח אנשים שיעוררו אותנו קצת, תבין, נקבל קצת השראה, כל אחד עם המושגים שלו, כל אחד עם מה שהוא רוצה לעשות בחיים. לא משנה מה, הנה אני מכם, פגשתי את בחור בשם משה שבת. חמוד, אני אומר לך, משה שבת, אומר לי פנגר, תקשיב. אני מאז היותי כבר בן 6, גדלתי מצד אחד בסביבה לא פשוטה. אני אומר לך, אני פוגש הרבה מאוד אנשים כאלה, שדווקא אנשים שמצמחו יפה מאוד, מספרים שהם באו מסביבה לא פשוטה. בסדר? זה מאוד חשוב להבין, בכלל לא משנה לי מה נקודת ההתחלה שלנו. אין לאף אחד מאיתנו תירוץ, הרב, ההורים שלי הוא כך וכך. אתה יודע איזה שכונה גדלתי? אז אני אומר לך, בוא נראה לך אנשים שגדלו במשפחות לא פחות גרועות משלך או שלך, גדלו בשכונות עם כל הפוטנציאל להישאר בשכונה, וגדלו להיות פערי פערי הענבים מצידי, בסדר? כמובן הגיעו לדברים יפים בחיים. יופי, אז הוא מספר לי, הרב, אני גדלתי בבת ים, בשכונה, לא משנה עכשיו, הרב, אוקיי. אלימות, בלגן, הרב, אני כבר הייתי במעצרים בגיל צעיר, הוא אומר, הייתי שמן, הייתי כבד מאוד, תמין? ומהתסכול שלי גם הייתי מוציא את זה לאחרים. וואלה, תמין, הייתי... אוקיי. הוא בשלב מסוים קיבל חלום. כן, תקשיב, כל אחד בחלומות שלו. הוא, אתה יודע מה זה היפ-הופ, הרב? היפ-הופ. אני אומר, מה? היפ-הופ. זה הריקודים האלה, תאמין, אלה הריקודים האלה, זה תרבות, תרבות ההיפ-הופ. יש לזה נגזרות כמו ברייק דנס וכן הלאה, אתה יודע, הרב, זה ריקודי רחוב האלה בחתונות, אני עושה שמח. אוקיי, אז החלום שלו היה להיות רקדן מקצועי. רקדן מקצועי, ואולי אפילו ללמד כזה דבר. אתה יודע, בחתונות אתה יכול לשמח, חתן וקלה כמו שצריך, זמרים, אתה יודע, לרקוד מאחורי איזה זמר, תשמע, אומר לי הבן אדם, תקשיב הרב, אני בא מבת ים, משכונה שאם אתה יוצא לעבוד, תפוס לך עבודה מכובדת, אח שלי, אתה גבר, בסדר? לך תהיה שיפוצניק, סטלטור, ירקן, לא רק דן, בבי, לא רק דן, רק על זה אתה תקבל מכות, בסדר? ממש לא רק דן, תגיד לי מה אתה פה, מה קורה לי, מה נסגר איתך? אוקיי, אבל זה מה שאני רוצה הרב. זהו. אז שאדם יש לו חלום, עכשיו רקדן רקדן זה יפה, אבל סליחה שאני מגדיר את זה, אבל מי שמנמן רקדן, יש לך קצת פער, אוקיי, אוקיי, אתה שוקל 127 קילו, מה לרקוד עכשיו? בשקיבה אתה יכול לרקוד, גלגולי בטן אתה יכול לעשות, מה אתה עושה עכשיו? הוא אומר, זה היה החלום שלי. בשלב מסוים, אתה יודע, הוא אמור לגייס את הצבא, לא רוצה לגייס אותו בגלל עודף משקל, בסוף גייסו אותו לדבר שנקרא חוות השומר. מי שמכיר בצבא, אני לא יודע מה קורה היום, פעם חוות השומר, זה היה החבר'ה הכי בעייתיים. כאילו, הכיתה הטיפולית של הצבא. כל הבלגניסטים שם, אבל בלגניסטים עם תעודות. לא כאילו, עם תעודות, חבר'ה. אוקיי, אז בקיצור שם, לשם הכניסו אותו, אז תבינו את הרקע. ושם הוא בשלב מסוים מחליט, אני יורד במשקל. הוא קיבל השראה, ראה איזה משהו, לא יודע מה היה שם, איזה פעם, איזה סדרה, לא יודע, סרט של רקדנים, הוא החליט, אני רוצה את כזה. בשביל זה אני ירד במשקל. אני ארד במשקל. אבל לא קיצוני. לא הכוונה זהו, אני לא אוכל צם עכשיו ומפרק את עצמי. לא, מינונים. מינונים. אני אמשיך לאכול אותם דברים, אבל במינונים אחרים. והוא הסביר לי את הדבר יפה, אתה מבין? הגוף שלנו הרי לא אוהב לוותר על דברים. והרי שאתה אומר לו, זהו, אין יותר, סתם דוגמה, שוקולד, הגוף מתמרמר. תביא, תביא! לא, אין בעיה שוקולד. אבל במקום, סתם דוגמה, חפיסה בשבוע, אתה תקבל קובייה בשבוע, או נלך איתך בהדרגה, אתה רוצה בתך חצי חפיסה, שתי שורות, שורה, קובייה. בסדר? ככה, לאט לאט. זאת אומרת, כאילו אני לא מפסיד ממנעמי החיים ברמת העיקרון. בסדר? אבל אני מינונים. מצד אחד, ספורט, אימונים, מצד שני, והבן אדם משיל מעליו קרוב ל-60 קילוגרמים. כן, ובד בבד הוא מתמקצע בריקוד שלו, והיום הוא מורה לדברים האלה, אתה יודע, כל מיני להקות וכן הלאה, רוקד, כאילו עם זמרים, מפורסמים, לא יודע מה, כל מיני כאלה שווקי וכן הלאה, יפה. בקיצור, לא אני אומר לך, כי זה נקודה ראשונה, אבן יסוד ראשונה. במסוגלות עצמית זה לקבל השראה מאנשים שסובבים אותנו. הכי טוב, זה אנשים שגרימו לנו לקבל, אתה יודע, רעיונות. אני מקווה רעיונות טובים, אתה מבין? יש רעיונות כאילו, אני אומר לך, אני אספר לכם בינינו עכשיו. אני לא הייתי איתך בחג סוכות. בחג סוכות הייתי בבית, כמובן, ככל עם ישראל בהסגרו, ואני רגיל לקנות פרחים לחג. כן, לא עכשיו זר פרחים, אני הולך על גדול. אני מביא עציצים. למה זר נשאר יומיים שלושה ואז מגעיל? אני משקיע, מה אני קונה כבר, אתה יודע, מהעציצים האלה מכובדים. זה נשאר, חביבי, נשאר לנו משנה לשנה כבר, זה נאסף. אז רציתי עציצים. אתה יודע, המשפחה רגילה, מה, עציצים, אבא, בלי, השנה בלי עציצים, כאילו, זה לא אותם סוכות, לא אותם סוכות. אבל אמרתי, טוב, אני אחפש עציצים. אז שתוכנית האחרונה שהיינו בו, שנה רבה, לא שנה רבה, סליחה, לפני סוכות, נסעתי אחרי התוכנית, עכשיו כאילו נסעתי, וחיפשתי משתלה. כל המשתלות סגורות, ושתיים בלילה ברור שיהיה סגור, אבל היה גם כתוב, בעקבות החלטת הממשלה, עם פרצוף כזה של עצבות, אנחנו סגורים. קמתי בבוקר, יום שישי, אתה יודע, זה הערב חג, הסוכה מוכנה, הכל הקישוטים, הכל יפה, איפה הציצים? אמרתי לעצמי, חייב את איזה קומבינטור שיסדר הציצים. חייב להיות. לקחתי את האוטו, נסעתי לאזור שם של משתלות, ומצאתי. מה מצאתי? משתלה עם קומבינה, מה? הם עשו, פתחו חנות ירקות, אתה מבין? סגר מה סגר, ירקות מותר, נכון? זה מצרך זה, יפה, פתחו בכניסה. למשתלה, חנות ירקות, ואם אתה נכנס פנימה, יש גם משתלה. אוי, לא נורא. הבנת? זה נקרא, לא יפה, אני לא חס שלא מסית ומדיח פה לאנשים לעשות, להפר נהלים, כי זה אסור, אבל תראה יצירתיות. מה שנקרא, אתה יודע, תחפשו דרכים במסגרת החוק, במסגרת המותר, לעשות דברים. זה נקודה ראשונה במסוגלות עצמית. אני רוצה לקבל שאיפות. אני רוצה לקבל מושגים, לכן כדאי לקרוא ספרים הגדולי ישראל, איך הם הגיעו למה שהם הגיעו, איזה התמדה, איזה עבודת עמידות, איזה הכל, אני רוצה לדעת, אני רוצה לקבל מושגים ולהתעורר מזה. לא, כאילו, זה לא נוגע לי סיפור הזה, זה לא הדור שלנו, זה כן הדור שלנו, מה אתה? גם הדור שלו היו בטלנים. נהדר, נקודה ראשונה, נקודה שנייה. בואו נגדיר את זה ככה. מי שדיבר על מסוגלות עצמית בהתחלה היה פסיכולוג חברתי בשם אלברט בנדורה. אלברט בנדורה טען כך, שבכל אחד מאיתנו יש, נקרא לזה סניף קטן, של מערכת העצמי. מה זה מערכת העצמי? אני אסביר לכם. יש בתוך הראש שלנו מזכירה ממת חביבה, שמתייקת הכל, קלפרים וטיוקים של כל מעשה ומעשה שאנחנו עושים. כל הצלחה היא מתייקת, כל כישלון היא מתייקת, כל כישרון יוזמה אתגר מתייקת. היא מתייקת. והיא שם את זה בשמרדפים. שמרדפים, פה של דבר, שומר מדף. ככה יש לנו הרבה מאוד מדפים. כל העבר שלנו בעצם מקוטלג לכל מיני דברים. עכשיו, מה קורה איתנו? מה קורה אם עכשיו מישהו מאתגר אותנו בדבר מסוים? למשל, מישהו אומר לי, פנקר, אתה יודע לשיר? עכשיו, איך אני יודע אם אני יודע לשיר או לא? אני שואל את המזכירה שלי, מה שנקרא. כביכול, זה לא במודע. אבל אני שואל את המזכירה שלי, תגידי לי, אני טוב לשיר? ואז היא בודקת במאגר של כל הטיוקים, כל המדפים שלה, שמחומרים מהעבר שלי, היא בודקת, היא מקודדת במחשב, האם פנגר טוב בלשיר? עכשיו היא מוציאה מדף, יש לי כסר שלם, ניסיונות שירה קודמים. עכשיו אם בניסיונות השירה הקודמים כתוב שם, הוא יש לו קול זמיר, הוא מוזיקלי ברמות, הוא פעם שר בבית אבות, וכל כך מתלהבו עליו, וממש חיבקו אותו, נהדר. אז אני מקבל תשובה, פנגר אתה טוב בשירה. הבנתם ככה, בהתאם לניסיון העבר, לחוויות החיוביות או להבדיל השליליות. אם היה כתוב, אל תשיר. פנגר, אוהבים אותך. הכל חוץ מזה. בסדר? כמו שאיזה אבא אחד אמר לכם, נראה לי, שאמר לבן שלו, הבן אמר לאבא, אבא, תשיר לי 100 שקל. אז אבא אמר לו, אני לא מכיר את השיר הזה. הבנתם? נהדר. אז כמו ששאלו נהג אוטובוס, תגיד לי, האוטובוס זה ישיר? אז הוא אומר, אם תשלם, הוא גם ירקוד. טוב, בקיצור, כל הנקודות הללו הן חוויות עבר שלנו, ובהתאם למידע שנאסף על עצמנו, אנחנו נפעל בהמשך. אוקיי, מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? הבעיה העיקרית בזה שבמידה ויש לי חוויות שליליות מהעבר, זה נראה שאני לא יצליח גם בהווה. ולכן, האבן יסוד שנייה היא פשוט הצלחה גוררת הצלחה. זאת אומרת, הדרך הכי טובה כמעט לבנות ולחזק את תחושת המסוגלות שלנו, זה להתנסות. להתנסות ולהצליח ולרשום בבנק המידע שלנו עוד ניצחון ועוד ניצחון. בשביל זה צריך חכמים. צריך ללמוד איך בעצם מציבים מטרות טובות, שלא יהיו מטרות שירסקו אותנו, ישברו אותנו, אלא להפך, מטרות שיוסיפו לנו למאגר המידע שלנו הצלחות, והדגש הוא מת על הצלחות. ונכון שאי אפשר לסמוח מהר מדי. היה פעם פסיכיאטר אחד, שהוא רצה לפנות מיטות בזה, במוסד, אז הוא עשה מבחן, יש להם בריכה שם, זה החורף, אז הבריכה ריקה, אז יש מקפצה, והוא אמר לחולים, יאללה, חבר'ה, קפצו לבריכה. טוב, מגיע אחד ראשון בלה מקפצה, היי, הופ, קופץ לבריכה הריקה, שובר ידיים. טוב, תשאר פה במוסד, אתה שתהיה בריא. האחד שני מגיע, מסתכל על המקפצה, היי, הופ, קופץ, גם הוא שבר רגליים, תשאר פה במוסד, מגיע פציינט שלישי, עולה למקפצה, ויורד ממנה. אומר לו הפסיכיאטר, מברוק, מברוק, כאילו, מזל טוב, מזל טוב, אתה, ברוך השם, קלטת את העניין, אתה הולך הביתה. אבל סתם שאלה, אומר לו הפסיכיאטר, למה לא קפצת? מעניין אותי, תגיד לי. אמר לו הפציינט, כי אני לא יודע לצחות. אוקיי, תשאר גם אתה פה, מה שנקרא. זאת אומרת, לא לסמוח מהר מדי, נכון, אבל כן הצלחה גוררת הצלחה. זה הדבר השלישי. דבר השני, סליחה, הדבר השלישי, זה כמו שאמרנו בתחילת השיעור. זוגות תאומים, קין והבל, או להבדיל, או יעקב עשיו וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שבתוכנו שניים. מי זה יעקב שלנו? מי זה עשיו? מי זה קין? מי זה הבל אצלנו? כל זה ועוד יקיריי, אחרי השיר הבא. יש לי חלום. נו, אז תשמעו. יהי רצון שהחלומות שלכם יתגשמו, ושחלומות טובים. כמו שהיה זה קמצן אחד, ששם דלק מתחת לקרית. אמר לו, למה אתה שם דלק מתחת לקרית? אמר, שיהיה לי חלומות פז.
יופי.
אני זוכר את הימים, זוכר את השנים, את התקופות הכי יפות שבחיים, את השבילים שמובילים לגן, את הכל כאילו זה היה אתמול. בזיכרון קצת מעובל, יושב לי על ספסל, מביט אל השמיים ונושא לי תפילה שתמשיך המנגינה. יש לי חלום שבו היום העולם מתפאר, זוכר את הריחות, את הצלילים הישנים שנעלמו, את הניגון המלטף, את הכל כאילו זה היה אתמול.
יש לי חלום, יהי רצון שאולי מייטוף באהבה באמת. טוב, אני צריך להגיד לכם כמה ידיעות חשובות, שכחתי להגיד זה בהתחלה. אנחנו למעשה עשינו בכל המועד סוכות, התחלנו קצת לפני קורס מרצים, קורס מרצים מרצות, לא בכך דווקא מרצים מרצות, אלא מי שרוצה ומעוניין ללמוד כיצד להשפיע. עשינו 15 סרטונים כאלה, סך הכל כ3 שעות פחות או יותר, של חומרים שהבאנו מהמומחים הטובים בעולם, והוספנו קצת מניסיוננו אנו הקטן, ומי שזה מעניין אותו ללמוד כיצד, אתה מקבל את זה, את מקבלת את זה למייל, לוואטסאפ, לדיסקונקי, לא יודע, קיצור יש את כל האופציות, כל האופציות פתוחות, מי שזה מעניין אותו ללמוד כיצד להשפיע, שהיום באמת האפשרויות הן בלתי מוגבלות. ברמת הפוטנציאל לא היה כזה דור בעולם. אנחנו שיא המוכנים למשיח, מה שנקרא. מה, מי ידע מה זה לפני הקורונה? זום, אה? אתה יודע מה זה זום? אני יודע מה זה זום, זום, זום. עולה הזמר, מי קבר את הדבורים? מי שלא יודע, אז הוא צעיר פשוט. ככה אנחנו גדלנו על השטויות כאלה. בקיצור, למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שהיום אם המשיח רוצה לעלות לשידור, אין צורך יותר מדי בלך תקהיל לי עכשיו קהילות ברבים. בוא נע, עולה שידור זום. משחרר את הלינק לכל העולם, וזהו, שידור חי, חביבי, עם שאלות ותשובות. נכון? יפה, אז העולם מכין. בחיים לא היה כזה דבר שכל העולם כולו, אתם מבינים? תגיד לי, חס ושלום, היה מלחמת עולם, וזה, בסדר, היה מקומות שזה לא היה. פה כל העולם מתאגד, כולם מחוברים, כולם תאמן, אם זה בטלפון, אם זה, כולם מוכנים, אנחנו מוכנים, מה שנקרא. יפה, אז מי שרוצה ללמוד כיצד להשפיע ובעזרת השם להיות חלק ממשפיעני הרבים, כל אחד אני חושב שהוא פוטנציאל, אי אפשר להאמין בכלל מי באמת יכול להצליח, וזה הנושא שלנו, מסוגלות עצמית. אבל מסוגלות עצמית צריך גם כלים כדי שלא נהרוס לעצמנו. אז אני כמובן לא יכול לתת מי אני, אבל אני יכול להגיד לכם מה שאחרים מניסיונם הרב אמרו, וזה מה שליקטתי גם עבור עצמי, ומי שרוצה ללמוד איתי מה שנקרא, זה מה שאנחנו עושים. 15 סרטונים שעשינו כבר מושקעים, 15, כל אחד בין 10 דקות, 15 דקות כאלה, אתם תראו. בזמנכם החופשי, אתם מקבל את זה הביתה, אתה רואה את זה, חוזר על זה עם חומר כתוב, מאוד מסודר, נהדר. טלפון, אחד לכל הפרטים. או שניים אתן לכם. אחד לוואטסאפים כזה, ואחד לטלפון רגיל. מה אתם רוצים קודם? וואטסאפים? קחו וואטסאפים. טלפון לוואטסאפ, תכנו לשלוח גם עכשיו, הודעת וואטסאפ, מקסימום יחזרו לך מחר, 050-732-0961. שוב, תוסיפו בנס שקשר, סדנות הרפנגר, 050-732-0961, בעקבות הקורונה, אני אומר לכם גם ממני זה הוציא כל מיני דברים שלא עשינו לפני כן, למשל סדנאות כאלה. מה, חשבתי פעם לעשות כאלה דברים? אז עשינו סדנה בזוגיות, עשינו סדנה בחינוך ילדים, עשינו סדנה של חרדות, עשינו סדנה של התמודדות עם כעסים. כרגע יש 5 סדנאות כאלה, הכל זה אותו פורמט, סרטונים קצרים, לא עכשיו להתייבש מול המסך. ואני, זה הפנים שלי, מה שגם, אני מעביר את הדברים, מקבלים את זה שוב למייל, לוואטסאפ, או לאיך שאתם רוצים. אפשר גם דיסקונקי, עד הבית, או טלפון רגיל, בלי וואטסאפים, 055-67-64-641. וואו! 055-67-64-641. אוקיי, הגענו לאבן דרך השלישית. כאשר למעשה בכל אחד מאיתנו יש שתי ישויות. אחת פופאי, והשנייה שבלול. פופאי מלא ביטחון עצמי, עיניים פקוחות, לרווחה, כל דבר מעניין אותו. הוא משקיע זמן בפיתוח האישיות, למידה, אתה יודע, הוא מתחייב לאיזו משימה, מתביית עליה, ומשיג אותה. אתגרים לא מדקדקים אותו, עד הרבה הוא אוהב אותם, אוהב אתגרים, והוא אוהב למתוח את עד קצה גבול היכולת. גם אם הוא נכשל, בסדר, הוא לא נותן לכישלונות להגדיר את עצמו. תאמין, אני לא כישלון, גם אם נכשלתי, עד הרבה הוא לומד מהם ומתקדם קדימה. להבדיל, סבלול, הוא טיפוס קצת פחות אנרגטי. הוא מעדיף לא. אם אפשר לא, אז לא. הוא מפחד מאתגרים, הוא בורח מהם, הוא לא מאמין שהוא מסוגל, תבין? הכישלונות שלו עולים לו מיד בראש, והוא רואה את עצמו, הנה עוד פעם אני נכשל וכדומה. שימו לב טוב להבדל העיקרי ביניהם. כשפופאי מצליח, הוא, אתה יודע, מרגיש, שיחקתי אותה. הוא ישר מתעק את זה במסגרת ההצלחות שלו, מודה כמובן לבורא עולם, כי מודה אני כל בוקר וכן הלאה. ברור שהוא מודה לבורא עולם, כי זה סייעתא דשמיא קודם כל, והוא מרגיש, תשמע, השם אוהב אותי. השם אוהב אותי, תראה איזה הצלחות יש לי, בלי עין הרע. זה כשהוא מצליח. כשהוא נכשל, הוא לא זוקף את זה לעצמו. עוד בהצלחות הוא כן זוקף לעצמו, עוד בכישלונות, כנראה היה מבחן קשה מדי, כנראה הרצפה הייתה עקומה. זה לא אני. טוב, זה, יש בזה משהו חיובי, כי הוא מתקדם קדימה. שבלול לעומתו, הוא הולך בדיוק ההפך. אם הוא מנצח, פוקס. לא, היה לי מזל, הרב, היה לי מזל. רחמו עליי. הוא לא אומר, תשמע, אני הצלחתי, ברוך השם, השם אוהב אותי. באמת, אתה תשמע, לא, הוא מרגיש, זה חד פעמי, זה קרה. ואם הוא נכשל, שבלול מלכה את עצמו ממש. אני כישלון חרוץ, אני אפס. לא, אני יודעת שאני אפס, הרב, סתם אני מנסה כל פעם מחדש ואני מתאכזב מחדש. עזוב אותך, רד מני. תמיד, אני לא בשביל הדברים האלה. אוקיי, הבנתם? זאת אומרת, הנקודה העיקרית הזאת היא, מי אצלנו יתפתח יותר, פופאי או שבלול, זה תלוי בנו. אתה תקבע, תקבעי אם את אי פופאי או את אי שבלול, חבר'ה. ולכן הנקודה הרביעית היא, השלישית, סליחה, זה נופל וקם, נופל וקם. פירוש הדבר, עד הרבה, ככל שנלמד להתמודד טוב יותר עם כישלונות, אנחנו המסוגלות העצמית שלנו רק תגדל. הבנתם? כן, ככל שנלמד מכישלונות, למה? כי כישלון זה השיעור הכי טוב בעולם. מצוין, אם נשתמש בכישלונות כהזדמנות למידה, כאבן דרך. אתה מבין איזה אבן דרך? זה עוד שלב בסולם למעלה, לא למטה. נהדר. אבן דרך רביעית זה כוחה של המילה הטובה. מילה טובה, כן. מה אני אספר לכם? אני פגשתי השבוע, אמרתי לכם שני בחורים, יש לנו תוכנית שנקראת זה אפשרי. ואם יש לכם סיפורים כאלה, שאתם חושבים שאתם מתאימים לתוכנית, אנא שלחו לנו, תכף נתן לכם מייל, שלחו למייל, תקציר של הסיפור, אולי יפנו אליכם, אם תכנו להרחיב הסיפור עוד יותר טוב. הרעיון הוא, זה אפשרי. אני רוצה לשמוע מהאנשים שעשו את זה, מה שנקרא. להפך, ככל שהיה להם יותר קשה, ככל שהיה להם יותר התמודדויות, ככל שהם באו ממקום נמוך יותר והגיעו הגבוה יותר, זה אני רוצה. למה? כי אני רוצה להראות לכל אחד מאיתנו, זה אפשרי. וכל אחד מאיתנו יש לו את השאיפות שלו, ואני אומר לכם מראש, מי שהגיע למשהו בחיים, יש אנשים שמתחילת הדרך. הם יכולים ללמוד מכם, יכולים לקבל מכם השראה, כמו שאמרנו בהתחלה. אז אם אתם כאלה, שהגעתם למשהו בחיים, אני מאחל לכם שתשארו שם, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים שמחים מהר מדי, הם הגיעו ואחרי יומיים, הרב, קרה לי קצת פשלה, נהדר. בסדר, גם זה חלק מהתהליך, וזה בריא, וזה נורמלי, אין שום בעיה, אבל אני רוצה באמת אנשים ש... אתה יודע, אנחנו במידה מסוימת קצת אחרי, אבל אף פעם אפשר להגיד לעולם חוסן. זה נקודה מאוד חשובה לזכור את זה, כי גם אם אנשים שלי התגברו, יצאו מהתמכרויות, יכול להיות גם אחרי 5-6 שנים, עוד פעם. ואתה אומר, הנה, נפלתי עוד פעם. לא נורא, אנחנו משכים קדימה, ותראה, 6 שנים יחזיר את הנקי, אתה מלאך, באמת אני אומר לכם. טוב, בקיצור, אם אתם כאלה, ובא לכם לשלוח למייל תקציר של הסיפור שלכם, או לא תקציר, זה יעזור לנו. קחו מייל, תרשמו אותו. A, האות באנגלית הראשונה, 050-379-3379, strudel@gmail.com, נעשה את זה עוד פעם, A-050-379-3379, strudel@gmail.com. טוב, אז הנקודה השנייה הרביעית היא כוחה של מילה טובה, ולמה אני אספר לכם את זה? בואו נתחיל את הסיפור, אחרי זה נגיד לכם את הבחור שפגשתי. אז כוחה של מילה טובה, יקיריי, אין לכם מושג, אתם יש לכם מושג, אבל זה חשוב, זה חשוב, מילה טובה, אנחנו בהמשך נלמד איזה מילים טובות, איך אומרים את זה נכון, שלא נהרוס, המחמאות שלנו רק יהרסו, אבל מחמאות יכולות לבנות, אנשים שסביבנו, שיתפחו לנו לשכם שצריך, או להבדיל, קצת יכילו את הכישלונות שלנו הקטנים. אתה מבין? לא כל כישלון שלנו ישבו עלינו, מה שנקרא, ויגיד, אין, נפלת עוד פעם, אפס. לא, אני רוצה שמישהו יעזור לי. והרב זילברשטיין סיפר שבישיבת סלבודקה, לפני הרבה מאוד שנים, הגיע בחור חסידי. החליט שרוצה להתנסות בישיבה, אתה יודע, נכון, הוא בא מרקע חסידי, וזו לישיבה ליטאית, והוא חיפש את זה, הוא חיפש את הסגנון לימוד הליטאי, אז הוא החליט לבוא לישיבה. והוא הגיע שם לשבת. אבל כבר בליל שבת, העננה השחורה כיסתה את פניו. מדוע? אתה יודע, הוא רגיל לקבלת שבת חסידית, סגנון מסוים. ובישיבה זה קצת יותר היה, אתה יודע, כובד ראש, בני ליטה, מנהג טיפה שונה, אוקיי. החשמל גם לא היה מי יודע מה, לא רצו להשתמש בחשמל שבת, אז זה היה קצת חשכות גם, עוד רגע אנחנו בתשעה באב, אופס. הוא החליט לא מתאים, לא מתאים לי, תשמע, באמת, לא מתאים. החליט שהוא עוזב את הישיבה במוצאי השבת. אבל בורא עולם החליט לרתק אותו למיטה עם חום בגוף. האם זה קורונה או לא? אז לא היה. אז הוא שוכב במיטה טוב או לא יכול לנסוע הביתה. בחור שהיה מבוגר ממנו בכמה שנים. ראה אותו שוכב חסר עונים, אתה יודע. כאבן שאלה הופכין, הוא ניגש אליו. וראה שהוא קצת חולה, שאל בשלמה, ואז הוא הלך וקנה לו עוגיה ובקבוק גזוז. שמעתם? מתי פעם אחרונה שתיתם בקבוק גזוז? אוקיי, זה עלה לו 25 גרוש, זה הרבה כסף, בפרט לבחור ישיבה דאז, והוא הגיש לו את העוגיה והבקבוק גזוז, ובמילים של הרחוב זה עשה לו את זה. הבחור הרגיש, אני לא מאמין, תראה, זה רומם את רוחו, הרי שאתה חולה, אתה מרגיש, אתה יודע, אתה מרגיש גם ככה שאף אחד לא אוהב אותך ובא לך למות, ופתאום מישהו מגיש לך, אתה יודע, זה מחמם, בפרט שזה בחור מבוגר. אתה יודע, בחור מבוגר, יש כאלה עם הפוזה של הבחור המבוגר, כאילו, נו מה, זה פרקיות עכשיו, אני צריך להתייחס לאיזה בחור צעיר, נו באמת. בדיוק ההפך, אז זה מה שהיה. ולכן זה גרם לו להרגיש, אתה יודע מה, אם יש כאלה אנשים בישיבה הזאת, אני נשאר. ואני אומר לכם, אין לכם מושג כמה סיפורים כאלה אני מכיר. שבחור נשאר בישיבה בגלל, לא בגלל טיב הרמים, או הצוות, או אופן הלימוד, או העמקות שלה, אלא יחס. יחס, יחס ויחס. יחס מהבחורים, באמת יחס מהצוות. בן אדם שירגיש שהוא לא אהוב, לא רצוי, זה צריך מלאך כדי להישאר, אני אומר לכם פורש. בן אדם שמרגיש אבל יחס טוב, יש לו חברים שתומכים בו, צוות שמתעניין בו, מעבר לה, אתה יודע, להיות קשה ומה שצריך, וכן, ובן תירה וגדול הדור הבא, מעבר לה, הבן אדם, יש לך בן אדם, נשמה של גוזל, לא משנה בן כמה הוא בכלל, שנאבק פה עם יצר הרע שלו, שמשגע לו את הקופסה, והוא בכל זאת מתמודד. אז הוא החליט להישאר בישיבה. והוא בנה דורות ישרים, והיום הוא נחשב אחד המגידים, הוא לא הוא כתב איזה, אבל אחד המגידים המפורסמים, בבקשה. הוגיה ובקבוק הזוז. או פשוט קצת יחס, יחס. אז גם מסוגלות העצמית, הנקודה הרביעית היא מילה טובה. ואני פגשתי השבוע בחור שם הנרי חן. מי זה? מי זה לא? אחרי השיר הבא. שם. כמה טוב השם יקיריי. כמה טוב. יאללה חבר'ה לרגליים. כמה טוב. כן. חפלה! ככה אמרו לי, זה שיר של חפלות אמרו לי. כמה טוב. יאללה, אני מתבטל. חפלה, אז חפלה. יאללה, עד הסוף. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל הטוב, השמחה והברכה. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל הטוב, השמחה והאמונה. כמה טוב השם עוד אבינו חי
ישראל חי. בוא נעשה את זה עוד פעם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב, השמחה והברכה.
השיר מה שנקרא, אוקיי, חזרנו לכם, אנחנו פה עכשיו בקיצה, פגשתי בחור שם הנרי חן, שהוא הנרי חן, אני אגיד לכם, לפני כארבע שנים מסרתי הרצאה בשיקום תל השומר, ואז בתום ההרצאה זה עם, איך קוראים לו, אמיר בניון, הופעה כזאת נחמד, לוקחים אותי לחייל, אומר לי זה הנרי חן כבוד הרב, תאונת דרכים, אתה יודע, שבא משום מקום, מה שנקרא, לא בלי תכנון. ספר לי שזה היה בדיוק תקופה שהוא התחיל להתחזק. מה הכוונה? הוא היה בצבא, והוא היה חוזר בשבתות הביתה, והוא היה מניח תפילין בצבא. אבל כשהוא היה חוזר הביתה, קרי יום חמישי בלילה או יום שישי, הוא לא היה לוקח אותו את התפילין. התפילין היו נשארים בבסיס. אתה יודע, עד שהוא היה חוזר מראשון, אם הוא היה זוכר להניח לפני השקיעה, היה זוכר, אבל אתה לא לקח את זה קשה, החליט באותו יום שישי, אני לוקח את התפילין איתי. מסע עם אופנוע, מסע עם אופנוע, הוא עולה על האופנוע, שם את התפילין באיפה שהכיסא, וזה אופנוע כזה קטנוע כזה, שם את זה איפה שהכיסא, והוא נוסע, ובשלב מסוים, הטלפון שלו מצלצל. מסתכל בטלפון, אתה יודע, תוך כדי רכיבה לאופנוע, לא יותר מדי, יש לו אופנוע כזה עם, כנראה, עם מחזיק של הטלפון, לא יחזיק את זה ביד, הוא רואה איזה אמא שלו. אמא שלך מתקשרת אליך? נו, אולי תעצור בצד. אולי תעצור בצד, אתה יודע, בכל זאת, אמא פה. הוא הרגיש בסדר, אמא, אתה יודע, חכה נגיע הביתה, נדבר איתה. נעצר ברמזור אדום, ופתאום מאחורנית מגיעה מכונית, שכנראה לא שמה לב, לא לרמזור האדום, ולא לאופנוע שנעמד ברמזור, ופוף! וזה עיף אותו לכל הרוחות, מה שנקרא. בתעופה הזאת, הוא מתרסק על המדרכה, לא נתאר לכם יותר מדי, קיצר, איבד רגל. וואו. עכשיו שיקום נוראי, אומר, ברגע שהודיעו לו את זה בבית החולים, הדבר הראשון שעבר לי בראש, אני רוצה למות. מה עכשיו בלי רגל, איך אני אסתדר? הוא היה גולש, הוא החלום שלו זה לגלוש. נו, מה, בלי גלישה? נו, בקיצור, אבל בשלב מסוים הוא מבין, זה המציאות. איך הוא הגדיר לי את זה יפה, אמר, תקשיב, אני הבנתי דבר אחד, פעם היה לי 100% גוף. היום יש לי בגדול, נגיד, קרא לזה 80%. בסדר, 80% יש לי. יש לי אפשרות להסתכל על מה שאני יכול לבחור. אני יכול להסתכל על ה-20% שאין לי, ולהתבחין, תראה, אין לי 20%, יש אנשים יש להם, למה אני, למה הוא, וכן הלאה. או שאני יכול להסתכל על ה-80% ולהרים את זה, אתה מבין? לקחת את ה-80% ולעשות אפילו דברים שמי ש-100% לא עושה, בסדר? וזה מה שהוא עשה, יקיריי. ולכן דיברנו על כוחה של מילה טובה. אחד מהדברים, הוא אמר, זה אנשים שעברו דברים דומים שבאו לחזק אותו, באו לנחם אותו, במידה מסוימת, ולהגיד לו, תקשיב, גם אנחנו היינו שם. בסדר? גם לנו זה קרה במידה כזו או אחרת. והנה, היום אנחנו מתפקדים, היום אנחנו יותר טוב מה שנו לפני כן. זה מאוד עודד אותו. לכן אמרתי לכם, זה אפשרי, זה מאוד חשוב שאם יש לך סיפור שאתה עברת או את עבר, ואתה יכול לחזק אחרים בסיפור שלך, זה מאוד טוב, זה נותן השראה לאנשים אחרים. אתה יודע מה? הנה, יש חיים אחרי הדבר הזה. אוקיי. אז אני אתכם בסוף את המייל, עוד פעם מי שבא לו עכשיו לשלוח לנו את הסיפור שלו, נהדר. זה בהידברות, קיצור, עוד כמה במות שאנחנו מעלים את הסיפורים הללו, אם זה בווידאו, אם זה כל אחד לפי הסיפור שלו. טוב, בקיצור, בשלב מסוים, כמובן שיקם את עצמו היום, הוא נחשב בנבחרת, אני באתי לפגוש אותו, בפארק דרום. לא יודעת שיש כזה פארק, אני אומר לכם, אני לא כל כך מסתובב בפארקים, פארק דרום בתל אביב, יש שם גלישת סקי עם כבלים. כן, סקי מים עם כבלים. אז עשו עכשיו בסגר, אז זה רק נבחרת ישראל. אתם מבין, זה כאילו ספורטאים מקצוענים, להם היה מותר, אז אני מגיע, חבר'ה, באמת נבחרת ישראל בסקי מים. עושים לך שם לופים באוויר, קפיצות, אני אמרתי, השם יעזור לנפשם. אבל גם הוא, גם אותו הנריכן מקפץ שם, אני אומר לך, עשה דברים מדהימים, לא יאמן. בלי רגל! היי, בלי רגל! כן, בלי רגל. נכון, אז אתה רואה שאם אדם רוצה, הוא יכול, והוא אמר אחד הדברים שחיזק אותו, זה שוב כוחה של מילה טובה. זה הדבר הרביעי. והאבן יסוד החמישית בנושא הזה של מסוגלות עצמית, זה מה אתם אומרים לעצמכם? מה אתם אומרים לעצמכם? אתם כל הזמן הרי מדברים לעצמכם, מה אתם אומרים לעצמכם? לגבי כל דבר שקורה, זה סוף העולם או זה דבר טוב? אני סיפרתי את זה בבית, אמרו לי, הרב, אבא, הרב, כן, אבל אנחנו מכירים את הסיפור הזה, זה סיפור לנו את זה מזמן, אבל אני שמעתי את זה בסוכות, ניגש למישהו וסיפר את הסיפור הבא. אוטובוס 412. אנשים חיכו לו בתחנה. מחכים 5 דקות, 10 דקות. רבע שעה, 25 דקות. נו, מה נסגר? איפה האוטובוס? לא שלם. איפה האוטובוס? אנשים עצבניים, אנשים כבר, אתה יודע, מתאספים אחד על השני עוד רגע. נו, מה קורה? יבוא הנהג, אנחנו תובעים אותו. מה זה? אנחנו נתלונן עליו. מה מספר טלפון של שר התחבורה? תביא לי אותו עכשיו. קיצור, אחרי 25 דקות בקירוב מגיע אוטובוס, אבל לא 412. 309. נענק פותח את הדלת, שלום לכולם, אפשר לעלות, אמרו לו, לא רוצים לעלות, חכי פה כולם פה, ל-412, איפה הוא? אומר לו הנהג, אמר לו, אני מצטער, אני לא יודע, אבל תנו לי לברר בשבילכם. מה, הוא לא הגיע עד עכשיו? הוא לא, לא! אנחנו עצבנים, כולם... יפה. אז הנהג אומר, תנו לי 2 דקות, סגר את הדלת, מרים טלפון 2, פותח את הדלת, עולה שנייה ככה לכיסא, מחליף את המספר שלו מ-309 ל-412, ואומר, יקיריי, תעלו. אני אביא אתכם למקחוס חפצכם. אומנם זה לא הקו שלי, אבל קיבלתי אישור מיוחד. תעלו. אנשים עלו לאוטובוס עם חיוך שמעולם לא היה להם כזה חיוך נראה לי. איזה מחמאות הוא קיבל. בימולד שלו לא קיבל כלום. מה זה איזה מלך אתה אחי, מלך. כל הכבוד, ירבו כמותך בישראל. אם לא היה קורונה, היום חבקים אותו, מנשקים אותו במצח, אני אומר לכם, חבל לכם על הזמן. טוב, נכנסים לאוטובוס, הוא יוצא לדרך, מוריד אותם פה, מוריד אותם שם, עד שמגיעים לתחנה האחרונה. נשאר באוטובוס אדם אחד מבוגר, מתקרב לנהג ואומר לו, תקשיב, אני פנסיונר של חברת האוטובוסים הזאת. אני שנים הייתי נהג אוטובוס, ואני יודע דבר אחד. נהג אוטובוס שיוצא עם קו פלוני מהמסוף, לא מחליף לקו אלמוני באמצע, אתה מבין? מה היה פה? אתה יכול להגיד לי? אמר לו הבן אדם, אני אגיד לך. האמת היא שאני מלכתחילה 412. יצאתי מהמסוף בזמן, אבל קיבלתי טלפון מאשתי, הבן פה, הבן שם, הייתי חייב לדבר איתה להרגיע, הייתי מצטער, איחרתי. ידעתי שאם אני אגיע לתחנה ככה, איזה דיז, מה שנקרא, כמו שאני... יאכלו לי את האף. אמרתי, מה אני אעשה? אז הלכתי לקטע הזה. באתי להם ביציאה, 309, אני אעשה לכם ג'סטה, ותראיכם היו מרוצים. תראיכם היו מרוצים! יופי, מה אומר הסיפור הזה עבורנו? אתם להסביר לי? אני אגיד לכם, מה אני למדתי עבור זה, בסדר? הרי הוא לא פיצה אותם, הוא לא יחזיר להם את הזמן אחורנית, הוא לא יסיע אותם בחינם. הזמן נשאר אותו עבור. אובדן, הכסף אותו כסף, למה בפעם הראשונה, אם הוא היה מגיע כ-412, הם היו פורקים עליו את כל תסכולי הילדות שאין להם, בסדר? וברגע שהוא בא עם קו אחר וכאילו עשה להם טובה, איזה הרגש, מה קרה? זה אותו נהג, זה אותו אוטובוס, זה... מה קרה? אז דני יודעתי, נקודה ראשונה, והבלעדית כרגע, בהתחלה הם הרגישו מגיע לנו.
מגיע לנו, סליחה, איפה אוטובוס?
ולכן היו עצבנים, כי הוא לא הגיע בדיוק על פי ההזמנה שלהם, מה שנקרא. בפעם השנייה, הכוונה שהוא החליף את המספר, הם חשבו, לא מגיע לנו. זאת אומרת, הוא לא חייב לנו כלום. ואם הוא לא חייב לנו כלום, איזה צדיק הוא. איזה חמוד, איזה אדם טוב. יופי, פה נגמרה השיחה שלנו, יקיריי. למה? אם היינו חיים ככה כלפי כל בן אדם שאנחנו מכירים, הוא לא חייב לי כלום. כלום לא חייב לי. זה לא רק הוא, זה גם אשתך ובעלך והילדים וההורים והשכנים והמדינה והממשלה וביבי והראש העיר שלך ומי שתרצה והמשטרה. לא חייבים לי כלום, כלום. איזה יופי. אני אומר לך, הייתי חי בגן עדן. תראה, כולם, תראה, כמה הם נותנים לי בלי עין הרע, בלי עין, תודה. תודה, איזה כיף לי. הבנתם? יופי, זה האבן היסוד החמישית במסוגלות העצמית, מה אתם אומרים לעצמכם כשקורה מה שקורה. נהדר, אם נבין את החמש בחינות הללו, כאשר אמרנו דבר ראשון זה מה שאנחנו לומדים מאחרים, דבר שני, הצלחה גוררת הצלחה, תאספו כמה שיותר הצלחות, גם קטנות, אז תנסו ותנסו ותנסו, לכן אם נופלים קמים, זו הנקודה השלישית, להתמודד עם כישלון, עד הרבה להסתכל על הכישלון כערך לימודי. דבר רביעי, הכוחה של מילה טובה, והדבר החמישי, התגובות שלנו למה שקורה עמנו. אוקיי, הבנתי. עכשיו בואו נעלה כיתה. נעלה כיתה או נצלול פנימה לנקודה מאוד מאוד קריטית וחשובה. נבין בואו נשאל אתכם שאלה. האם אתם מאמינים שמצוינות זה דבר שניתן ללמוד או לא? זה יכול להתרחב להרבה מאוד שאלות כמו האם אפשר לשנות מידות, האם אפשר להתגבר על תאוות, האם מצוינות זה דבר שניתן ללמוד או לא. למה אני שואל אתכם את זה? כי זה משהו קריטי כל כך, שזה בעצם במידה מסוימת קובע את דפוס החשיבה שלכם. איך אתם חושבים? אבל לפני שאני אסביר מה זה, תנו איזה שמה ישראל קטן. כן, שמע ישראל, שיר חמוד,
קליל,
מי שבדרכים ליצור בסגירות, ואנחנו כבר חוזרים. שמע ישראל, שם אלוקינו השם אחד. שם אלוקינו. ולכן אנחנו רוצים להמשיך. אז שלא נשכח הפעם את ההודעות האחרונות שהיו. מי שמעוניין באחת הסדנאות, אתה יודע, עכשיו גם ככה בסגל או סגר, מי שרוצה טיפה לנצל את הזמן הזה, כן, אתה יודע, עם עצמך, אם זה, אתה יודע, במחשב, או יש לך דיסקונקי כזה, אתה יושב, רואה הרצאות, מה רע, או בטלפון, כל אחד לפי דרכיו, סדנה של זוגיות, או חינוך ילדים, בפרט לנוער מתמודד, אתה יודע, בכל זאת, איך לא לפרק, אחד השני, ואיך להצמיח באמת תנובות טובות, מצד אחד, מצד שני, כעסים, אה? מי מאיתנו לא כועס? נו, כמה הרס זה יכול לזרוע? אם היינו יודעים קצת לעבוד על זה, יהיה רצון. חרדות, ולא סתם חרדות באופן כללי, אלא חרדות קורונה בעיקר, אבל זה נותן לנו השקפה שלמה על כל החרדות שלנו. והקורס החדש שעשינו עכשיו, של קורס מרצים כזה, מרצים, מרצות, מי שרוצה, קראו לזה אומנות, הדיבור בפני קהל. יפה, והבאתי שם כל מיני דברים מאנשים, סרטונים כאלה קצרים של כל מיני באמת טובים, טובי המנחים בעולם. 15 סרטונים, סכום סמלי, אתם תראו את זה לבד. כל הסדנאות זה סכום סמלי, אתם תראו את זה לבד. מי שרוצה פרטים על כל הדברים הללו, שני טלפונים, אחד לוואטסאפים, והשני טלפון רגיל. אז בואו, טלפון רגיל, קודם כל 055-67-64-641 055-67-64-641 ווואטסאפ, מי שרוצה לשלוח וואטסאפ, לשאול, לקבל את הפרטים, כל מיני קטלוגים כאלה, זה מה, קישורים למיני, לא יודע, זה 050-732-0961, אני חוזר, 050-732-0961, אין לי כל להגיד את המייל, נגיד זה אחר כך, זה תמיד הודעות בשבילי, בזמן קצר. טוב, בואו נדבר על משהו שאני חושב שיכול להציל חיים, שמעתם? אני הולך לתת לכם משהו עכשיו שמבחינתי יכול להציל חיים. למה? כי יצר הרע עושה עלינו קופה. כן, סליחה שאני אומר את זה, ככה זה התחיל בחטא אדם הראשון, אותו נחש שהצליח לפתות את חווה. מה, כביכול אסור לנו בכלל לדבר על חווה, אבל יקיריי, הכל התחיל כי היא דיברה איתו. לא לדבר עם הנחש. לא לדבר איתו, הוא יסובב אותך ויגיד לך, תקשיבי, מי אמר, ואלוקים לא רוצה שתהיו כמוהו, הוא לא רוצה קונקורנט, אתם מבינה, כי אם אתם תאכלו מעץ הדעת, אתם תהיו כמוהו, תראו את רשי שם, בורא עולמות, תשמעו, הוא לא רוצה מתחרים. כמו שאומן סובנה את בני אומנותו, אלוקים לא רצה מתחרים, לכן הוא אמר לכם לא לאכול מעץ הגן. מה את מדברת איתו? עזבי אותו, אל תתקרבי. יצר, תדעו לכם, אם אתם מתחילים לשחק איתו, אתם תפסידו. אתם תפסידו. אני אומר את זה גם לעצמי, לא אליכם, מי אני שבכלל יטיף מוסר פה. אנחנו נפסיד כולנו. לא, איך שאתם רואים שזהו, אתם מכירים את הדיבורים שלו, אתם יודעים לברוח, לקום, ללכת, לא יודע מה. אז היה פעם כפר נידח, באיזשהו קרוב לג'ונגל. הגיע איזה חוקר אחד, שלמעשה הוא איש עסקים ממולח יחד עם העוזר שלו, ואמר להם, יקיריי, אני מעוניין לקנות מכם קופים. אני מוכן לשלם $10 לקוף. בסדר? תביאו לי כמה שיותר קופים, אני אשלם $10 לקוף. מיד כל אנשי הכפר ססו וצהלו על אפשרויות הממון שהם יכולים לזכות, הם רצו והביאו לו קופים. טוב, שילם באמת $10 לקוף. ואז אמרתי, יודעים מה? אני מעלה את המחיר עכשיו, אני מבין שזה יותר קשה עכשיו, כי רוקנתם את הקופים הקרובים, אני מוכן לשלם $20 לקוף, תביא לי עוד קופים אני צריך, אני רוצה כמה שאתה קופים, הולך לעשות פארק, קופים ענק, תביאו לי עכשיו עוד קופים, $20 לקוף. טוב, אנשי הכפר התפזרו רחוק יותר, אתה יודע, כבר קשה יותר לתפוס קופים, הקופים כבר קלטו שרוצים לתפוס אותם, ברוכים, והצליחו להביא עוד קצת קופים. ואז אומר להם הסוחר, אני עכשיו מוכן $25 לקוף. תביאו עוד קופים. והם רצים להביא עוד קופים. וכבר יש לו שם איזה, לא יודע, 300 קופים בכלובים, הוא מוכן כבר לקחת אותם, ואז הוא אומר, הצעה אחת אחרונה. $50 לקוף. אני עכשיו נוסע לעיר הגדולה. אני אחזור עם הסעית לקחת את כל הקופים, אז חבר'ה, $50 לקוף. טוב, עכשיו היו משהו, עובדי עצות, כי מאיפה יביאו קופים, דר רוקנו את היער, סחטו אותו, כבר יביאו קופים שלא נולדו אפילו, אני אומר לכם. 50 דולר לקוף, וואי, והם רוצים את זה, זה אתם דקדיק להם באצבעות, 50 דולר לקוף, זה אנשי כפר, בשבילם זה מיליונים. אז האיש העסקים הזה הלך לעיר הגדולה, אבל העוזר שלו נשאר שם. ואז העוזר אמר להם, בוא, 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 בוא. תתרכזו כל אנשי הכפר, אני רוצה לדבר איתכם. כולם התרכזו, ואז אומר להם כך, תקשיבו. הבוס שלי מוכן לשלם לכם 50 דולר לקוף? לי יש הרי מפתחות של הכלובים, של כל הקופים שאתם כבר הבאתם עד עכשיו. יש פה איזה 300 קוף. אני מוכן למכור לכם כל קוף ב-35 דולר. ממילא, כשהוא יחזור, תמכרו לו את זה ב-50 דולר. אתם עושים רווח של 15 דולר לקוף, בלי להתאמץ. האם שמעו את זה? וואלה, זה נראה לנו חזק. קנו ממנו, לקחו את כל הכסף שלא היה להם, אני אומר לכם. לקחו הלוואות מהכפרים הסמוכים, וקנו את כל הקופים ב-35 דולר. וחיכו שאיש העסקים יחזור, וימכרו לו את כל הקופים. אך למגינת רוחם, מה שנקרא, למורת רוחם, איש העסקים והעוזר שלו לא נראו יותר בכפרם לעולם. שיסתלקו עם הכסף וישאירו אותם עם הקופים. זהו. זה מה שיצר רע עושה לכולנו. הוא משאיר אותנו בסופו של דבר עם הקופים. גם לקחנו את הכסף, גם ישאיר אתכם הקופים. איך זה יורד לפרסים מעשיים? תקשיבו טוב, עכשיו מגיעה פצצה. ראיתם פעם אנשים, אתם מכירים אנשים כאלה ששוטים, אוכלים פיצה עם דיאט קולה? מכירים את זה? אוכלים המבורגר עם מים מינרלים. כאילו, בסדר, מים מינרלים, כאילו, אתה מבין? משהו דיאטטי, מה קורה פה? מה קורה פה? על מי אנחנו עובדים? הרי אתה אוכל לי פה פיצה עם גבינה צהובה אמיתית. 28% שומן, בבי. מה אתה שזה דיאט קולה? חזק וברוך. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, הרב, תקשיב, יש לי מוטו בחיים שאפילו משהו קטן שווה הרבה. נכון? לא אשבור לך את המילה, נכון? אם זה המהלך, אין לי בעיה. שאתה אומר לי, אני מנסה לחטוף מה שאני יכול, בסדר? אבל ברוב פעמים, זה לא בהכרח תהליך מודע. ואני אסביר מה הכוונה. מחקר שנעשה בארצות הברית, עקב אחרי אנשים שקנו בסופר. ומצאו, אם אתה תראה שאדם קנה בסופר, נבטים למשל, כאילו מאכל בריאות כזה לכולה אלמה, הסיכוי הוא מאוד גדול שתמצא בתוך העגלת קניות שלו גם איזה חפיסת שוקולד או איזה גלידה. למה? כי ברגע שאנחנו עושים מעשה שנתפס, נקרא לזה על פי העמות מידה שלנו, כמעשה חיובי, למשל הוא אכל סלט, הוא לא מעשן, הוא עושה ספורט, מתנדב, או להבדיל, לומד תורה למשל, זה נותן לנו הרגשה, אוקיי, אני אדם טוב, אז אני מתיר לעצמי, שוב פעם, לא במודע, כאילו מגיע לי קצת לנוח, מה שנקרא. כן, אתה יודע מה, כאילו מגיע לי קצת לשחרר. תראה, למדתי כל כך יפה, משמר שלם, למדתי כל הלילה, אז אני מרשה לעצמי קצת לחפף. אתם מכירים את זה? יופי. ופה יש פה סכנת נפשות. למה? כי אחרי ששמרת על עצמך כל כך יפה, הרזקת, וזה בדיוק עכשיו, עכשיו אני צריך קצת פחות, אבל זה, אני הרגשתי את זה הכי חזק, מוצאי שמחת תורה. אתה יודע, עבר עלינו, אלול, אלול, ראש השונה, אסרתי בתשובה, נעילה, אלול, אל יפתח לנו שער, בעת נעילת שער, כי התשפה, בניית סוכה, שבעת ימי סוכות, אושפזין אצלנו בבית, הושענא רבה, הושענא. הבנת? ואחרי זה, סיסו ושמחו, בשמחת תורה, ותנו כבוד, הקפות, נהדר. אתה מרגיש, עשיתי את זה, זהו, עשיתי את זה. ואז אתה יכול להגיד לעצמך, עכשיו קצת, זה הגיע הזמן לחפף. קצת אני משחרר. והופה! בבקשה, הנה מגיעה נפילה, הנה אנחנו חוזרים אחורה, עולם כמנהגו נוהג. מה נסגר, מה שנקרא? מה עושים? אז מה עושים? מה עושים? שוב אני אומר, לפי דעתי זה דבר ששווה מיליונים. שני דברים עיקרים. האחד, אל תתמקדו במטרות, תתמקדו באורח חיים. מה הכוונה? ברגע שאני מתמקד במטרה, נגיד להוריד משקל מסוים, אני רוצה, אדם רוצה להוריד, זאת אומרת 10 קילו. מה שקורה, ברגע שהוא ישיג את זה, בואו נלך מחקר שראיתי, אנשים שהרזו מאוד בשבוע אחד, הסיכוי שהם ימשיכו בזה שבוע הבא הוא מאוד קטן, לפעמים שבוע אחרי זה הם יורדים הרבה פחות, או אפילו מעלים במשקל. למה? כי מרגישים, זהו, אני עשיתי את שלי, עכשיו מגיע לי חופש. אין חופש, במתים חופשי, אתה מכיר את זה? אם במקום לרד במשקל, שזה המטרה שלנו, יהיה לנו מטרה של אורח חיים בריא, אז זה לא איזה מטרה, הנה השגתי אותה, נגמר, אלא אני משנה את החיים שלי, אתה מבין? אם אני עכשיו נהיה בן תורה, אני רוצה להיות עבד השם, זה לא, בוא שבוע עכשיו נשמור על העיניים, זה נחמד, זה טוב, זה גם, אבל אם זה, זה הופך את המהות שלי, אז אני זכרת לגמרי. או, קחו את הטיפ הבא, הפרד ומשול. פירוש הדבר, לפני שאתם עושים מעשה מסוים, תשאלו את עצמכם, זה מעשה טוב או לא? לא ביחס למשהו אחר, הרב, אחרי ששמרתי עם כך הרבה, אז מגיע לי קצת לנוח. לא, אין מגיע. האם המעשה הזה הספציפי הוא טוב לך או לא? טוב לך או לא? ובזה תתמקדו, אתם מבינים? במעשה. ועל יבטיחך יצריך ששאול בית מנוס לך. אל תגידו, טוב, אני אוכל עכשיו הרבה, ומחר אני ארוץ, אז אני אוריד את זה. אתה לא תרוץ. אתם מבינים? אל תגיד, טוב, עכשיו אני קצת משחרר, ואחרי זה אני אתחזק. אתה לא תתחזק. אל תשמחו על זה. עכשיו תשמרו על עצמכם. חפפו אחר כך, אתה יודע מה? בוא נלך איפה, תגיד לי את שרה שלך, אתה רוצה לדבר איתי מחר, לא היום. היום אני קצת עסוק, אני באמצע חיזוק עכשיו, דבר איתי מחר. בסדר? ומחר, תשלחתו למחר, ועוד מחר, ועוד מחר, עד ימינו אנו. אוקיי, אז הנקודה העיקרית היא, אמרנו שיש פה בעצם מסלול של שלושה דברים. השראה, מוטיבציה, פעולה. זאת אומרת, אנשים מחכים להשראה שתביא למוטיבציה, שהיא רצון שתביא אותנו לפעולות. לא טוב. למה? כי לפעמים המוטיבציה לא מחזיקה מעמד. כל אחד מאיתנו אולי קיבל קבלות ביום כיפור, נו, איפה אנחנו? איפה אנחנו? אתם מחזיקים בזה עדיין? היא רצון. לפעמים המוטיבציה היא נעלמת כלא הייתה. ואז מגיעה עבודה שוחקת. יום, יום. ואין לך כוח ולא בא לך ונמאס לך וכן הלאה. אז מה עושים? הרב, מה עושים? גם יותר מזה לפעמים, המוטיבציה נובעת, נקרא לזה מניעים שליליים. מה הכוונה? למשל, אדם, ניקח אישה. אישה מאוחרת, אז אני יכול לדבר על דברים כאלה גם. אישה, נגיד, שהמערכת הזוגית לא טובה. לא טובה והיא רוצה לשפר אותה באמת. הרב, המצב לא טוב. עכשיו, אז מה שמניע אותה לשפר את המערכת הזוגית, אלה מרגשות קשים של תסכול, של פגיעה, אלבון, ייאוש, כעס, בסדר? זה מה שגורם לה בעצם לרצות לשנות את המערכת יחסים. עכשיו, לבנות זוגיות טובה צריך מידות הפוכות מכעס, עצבים, ייאוש ותסכול, בסדר? אתם מבינים? צריך יותר אכפתיות, הכלה וכן הלאה. אז אין לה את זה, זאת אומרת, המידות, נקרא לזה, המוטיבציה מהרגשות השליליים, הם אולי דוחפים אותי קדימה, אבל זה מרוקן אותנו מאנרגיה של עשייה. אנרגיה של עשייה צריכה להיות חיובית, טובה. לכן, אל תחכו לזה מוטיבציה כזו או אחרת. מה שצריך לעשות זה פשוט מאוד מעשים. זאת אומרת, תהפכו את הדבר הזה. לא השראה, מוטיבציה, מעשים, אלא מעשים שיובילו להשראה, שיובילו למוטיבציה. ההשראה ומוטיבציה זה לא בידיים שלנו. הפעולות כן. אז תתחילו לעשות מעשים, יקיריי. מעשים, כן. מעשים שלא, בלי לחשוב הרבה קדימה. היום, תעשה איזה משהו אחד. אני סיפרתי את זה, שלחו לי סיפור, מה שהתרגשתי ממנו, על יהודי בבני ברק בשם הרב רעבד. רב רעבד, סיפור שבאמת ריגש אותי מאוד. יהודי שלצורך העניין, אני קורא זה יהודי של פעם. אתם מכירים את זה יהודי של פעם? בשביל יהודי של פעם, הכוונה היא אנשים שיש כזה דבר נקרא לשם שמיים, ולא דווקא קומבינות וכן. הרב אמנואל רעבד, יהודי שהוא בסביבות גיל 90 שלו היום, שלפני 45 שנה היה רב בקהילה על גבול ברוקלין מנהטן. עכשיו זה ארצות הברית, מי שמכיר, הרבה מאוד בתי כנסת, נקרא לזה מודרנים כאלה, שהיהודים שם רוצים זיקה ליהדות. אז הם מגיעים לשבת לבית כנסת, אי רצון בלי הרכב, אבל הם מגיעים. הם מגיעים והם אנשים כאלה של שבת, במקרה הטוב, הם לא ימים של, אנשים של יום כיפור כאלה. עכשיו, הרב החליט לזכות אותם במשהו ש... אתה יודע, לא חשבתי עליו. וזה של ארבעת המינים. ארבעת המינים. מה הכוונה? הוא עלה על רעיון. הרי כולם... אני הזדעזעתי מסבר. השנה הזאת זה עשה לי משהו שאף פעם לא קרה לי. מה, אני אספר לכם, אני השנה, אתה יודע, בשנה רבה, הרבה משאירים את ארבעת המינים אפילו בבית כנסת. את הערבות ודאי שמשאירים, אבל יש כאלה שמשאירים אפילו את הלולבים, כאילו את האתרוגים משאירים. ואמרתי לעצמי, תראה מה זה. בוא נעשה סטים שעלו, נגיד בסביבות סתם בגדול, 300 שקל נגיד, סט אתרוג מהודר ולולב מהודר, והכל, יש פה, לפני החג זה עלה 300 שקל. בחג עצמו זה עלה 250 נגיד. עכשיו, זה לא יעלה שקל. איך זה יכול? תראה מה זה. הרגשתי לעצמי, תראה איך החיים, זה חלון הזדמנויות. או שאתה לוקח את ההזדמנות, או שאתה מנצל אותה, או שהיא לא תהיה שווה שקל עוד מעט, אתה מבין? שקל זה לא ישמה. טוב, בקיצור, אז הרב רעבד אמר כך, אני בקהילה של, אתה יודע, יהודים שהם לא יקנו לעצמה ארבעת המינים. מה שהם נהגו אצלהם בדרך כלל, זה שנשיא הקהילה במוצאי יום כיפור נתן לרב שלוש מעטפות. מעטפה אחת למשכורת החודשית, מעטפה שנייה לחזנזנות ביום הכיפורים, ומעטפה שלישית ארבעת המינים. לשני סטים, סט לרב וסט לקהילה. שמי שרוצה ינענע, ומי שלא רוצה, אז לא ינענע. ומה עם הקפות, שזה צריך חייבים שלך ארבעת המינים, אז לא מקיפים, או מקיפים בלי. אוקיי. הרב החליט לזכות אותם בארבעת המינים. הלך פנה לסוכן, למייבא של האתרוגים מהארץ, הכי גדול. אמר לו, תגיד שיב, כמה אתה מוכן למכור לי את כל השאריות שלך? מה זאת אומרת? תמכור, תמכור, תמכור. שעה לפני החג, תגיד לי מה שנשאר, אני קונה הכל. טוב, הסוחר אמר, תשמע, זה בשבילו זה פצצה, תמיד גם ככה אתה נתקע עם סחורה, צריך להחזיר את זה לארץ וכן הלאה, אז מה אתה עושה? אמר לו, אני מוכר לך כל סט ב$2, זה יפה מאוד, כזה, ככה זה ל$12, תלוי באתרוג, וזה, אבל בגדול, $12-$15 זה סט מינימלי כזה. אז הוא פשוט קנה קרוב ל-500 סטים, ותמיד כל הלילה עבד לסדר את זה, להכניס את זה לקוי שלך וכן הלאה, קנה קופסאות לאתרוגים, ושהיהודי שהגיע לבית כנסת בחג סוכות ביום הראשון, הוא מצא על הכיסא שלו סט ארבעת המינים, עם השם שלו, עם קופסא לאתרוג, ועכשיו יכולים כולם לנענע וכולם להקיף, הוא קטן כזה גם חוברת איך עושים, מה עושים, תראה איזה יציאה מה שנקרא, אתה מבין? ואנשים סמכו, ואנשים הקיפו. ותוך כדי הקפות, הוא רואה יהודי אחד, מבוגר, קרוב, סביבות גיל 90, שמסתובב ובוכה. עם ארבעת המינים, מקיף ובוכה. אז הרב ניגש אליו, למה כבודו בוכה? אז הוא אמר לו, אני 80 שנה מגיע לבית כנסת הזה. 80 שנה. ואף פעם לא היה לי סט של ארבעת המינים. עכשיו, לא תגיד שאין לו את הכסף לארבעת המינים, בלי עין הרע, זה אדם מיליונר. רק אתה יודע, נו. כאילו מה, אף אחד לא קונה, אז רק אני. אז אתה יודע, ככה 80 שנה, תראה איך אדם יכול להסתובב. לא יאמן, זה כאילו, מצד אחד תראה איזה יהודים טובים מגיעים, אבל אתה לא קולט, יש לי עדך אוצרות, מה שנקרא אוצרות. אוקיי, אז הוא הלך ובכה. אז הרב שמח שהוא זיקה יהודי, אבל זה לא נגמר פה. חודש לאחר מכן, הרב מקבל הזמנה למשרד עורך דין. מה קרה? היהודי הזה החליט שהרב יהיה עד בצוואה שלו, ובצוואה שלו הוא כותב כך, הוא רוצה שהרב יחתום, שהוא נותן דולר אחד לבת שלו, יש לו בת, הרב אפילו לא ידע מזה, דולר אחד לבת, כי על פי חוקת ארצות הברית אתה צריך לתת משהו לילדים, בבקשה, דולר, שכל הילדים ששומעים אותי עכשיו, זערו מה שנקרא. בקיצור, דולר אחד לבת שלו, ואת שאר כל הכסף, הוא מוריש לרב. יופי. מה הייתם עושים במצב כזה? מנשקים אותו מן הסתם, זקן או זקן, תדביק אותו בקורונה, חס שלום, אבל... בוא נוריש לכם מיליונים, מורת סט של ארבעת המינים. שיחק אותה או לא? לא. תראה מה זה יהודי צדיק, זה לא יאמן, זה, אני קורא לזה יהודים של פעם. שם לא, שאלות, שהשם לא יעמיד אותי בניסיונות כאלה, כי אני יודע מה אני הייתי עושה. היי, שם יעזור לפנגר להתחזה גם. קיצר, תקשיבו מה הרב עשה. הרב אמר לו, רגע, לפי שאתה נתן לי את כל המיליונים, אני לא חותם על צבא כזאת, אני לא חותם על צבא כזאת. יש לך בת, למה אתה לא נותן לו את הכסף? אז המבוגר הסביר לו שהוא לפני 20 שנה התאלמן, והוא התחתן פעם שנייה, והבת שלו לא אהבה את זה, מה שנקרא, והיא נתקעה איתו קשר. והוא לא יודע מה איתה, הוא כבר לא דיבר את הקו השני, ובחינתו אין לו בת אפילו. אז הרב הגיחה להגיד, אוקיי, צודק. אז תביא את הכסף. לא. הרב הלך ובדק מי זו הבת שלו, ואיפה היא גרה, והוא מצא שהיא גרה סך הכל 80 קילומטר משם, הוא נסע אליה, והוא בא לדבר איתה. ותקשיבי, אבא שלך אדם מבוגר, אני מבין שאתם לא מדברים, סתם, אפילו מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע, אבא שלך מיליונר, לא אכפת לך מהילדות שלך, לא אכפת לך ממך, מעצמך. ואז אמרה, אכפת לי, וזה קשה לי מאוד, באמת, וקשה לי להעלים מהילדות שלי, שיש להם סבא, אבל אני לא יכולה. הוא אמר לה, אין לא יכולה, גברת. אני מביא את אבא שלך לפה, ואתם עושים סולחה, גברת. אם אתה רוצה, תביא אותו, ואני לא הולך להיות פה. הוא נתן דפיקה לשולחן, ואמר, תקשיב איתו, אני מביא אותו. האופציה היחידה, הכבוד היחיד שנותן לך, זה לבחור איזה יום שני או שלישי, 7:30 הוא פה. והוא הביא אותו. והיה שם בחיות נוראיות. והם נפלו אחד על הצוואר של השני, השלימו. והרב אמר, הוא הביא אותו גם לדינר של ישיבת פונוביץ'. והוא חתם על הירושה. והירושה חולקה כך. חצי לבת, חצי לישיבת פונוביץ'. ומה עם הרב? מה עם הרב? הרב קיבל את הדולר. שמעתם? קיבל את הדולר, והזכות של ארבעת המינים. אם זה לא יודעים של פעם, מה שנקרא, זה מה יודעים של פעם. אז התחזק שהבורא עולם הוא הפרנס, נכון? ומה שנקצב לך אתה תקבל. והנה עכשיו ישיבת פונוביץ' זכתה, וזו זכות של הרב שהוא, מה שנקרא, גלגל על ידו. ונתפלל שפותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אי רצון. שנזכיר ככה גם. אז גד, אל בזה יקר. לא, 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 לא. בסדר? פותח את ידיך, שנזכיר כולנו לפרנסה, גם בקורונה, בשפע, מכל טוב בעולם.
אזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד נותן לחם לאכול בשר כי לעולם חסדו לכל ומטיב מטיב לכל ומכין מזון לכל בריאותיו טב טב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון פותח את ידיך ומשביע כי לעולם חסדו
לעולם חסדו. טוב, יקיריי, בואו לסגירת התוכנית. אנחנו רוצים למעשה מספר דברים, אמרנו איך נותנים מחמאה נכון, בואו בקצרה שבעה דברים כמה שנספיק, איך בונים באמת מחמאה שתבנה כמו שצריך ולא נעשה פעולה הפוכה, כי לפעמים המחמאות שאנחנו יכולות להרוס. אנחנו נותנים למחמאות כמו גאון, איזה באמת אתה, פיקאסו, נסיך, צדיק וכן הלאה, זה מאוד יפה, אבל אלו הם לא מחמאות נכונות. אז בואו נתחיל. א', תרגיעו. תרגיעו, פירוש דבר כך. כאשר ילד הרי נולד, אנחנו לא מפסיקים להתלהב מכל שטות שלו. הוא חייך, אני לא מה הוא חייך. נהדר. זאת אומרת, הילד הזה מתרגל לקבל את כל הצומי שבעולם. הוא מצייר ציור, אז הוא פיקאסו, הוא כותב איזה שתי מילים, אז פואמה, ממש נכניס אותה לשיר השירים, וכן הלאה, וכל פאזל זה יצירת אומנות. הוא פשוט גאון קטן, צדיק וכדומה. מה הבעיה בזה? מה הבעיה? אני אגיד לכם. ברגע שילדים מתרגלים, ששוזרים לראשם כתרים על כל פעולה, שתי בעיות. בעיה ראשונה, הם לא מוכנים להתאמץ או להשקיע. למה? הם כבר הוכתרו כצדיקי הדור, כגאון הגאונים יפיוף היפיופים. אז ממילא אין כבר למה להתאמץ, הם כבר הגיעו לפסגה, חבל. אוקיי, בעיה ראשונה, בעיה שנייה, ברגע שהם התרגלו נקרא לזה מחמאות של השתפחויות והערצה, במידה הם מקבלים מחמאות זוטרות, כאילו כל הכבוד על המאמץ, זה לא מדגדג להם את בלוטת השבח. אתם יודעים מה זה בלוטת השבח? יש כזה דבר. זאת אומרת, עד שלא נביא פה טופים ומחולות ושירים וזמירות, אז כאילו, הבנתם, אנחנו מרגילים אותם לרף גבוה מידה של מחמאות, חבל. אז תרגיעו, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, נא להיות ספציפיים. זאת אומרת, לא דברים כלליים, יו, אחלה עבודה. לא, אני, תנו דברים ספציפיים, אני מעריך את ההשקעה שלך. איזה הפינישים פה מדהימים. אני מעריך את ההתמדה שלך. עושה להיות יותר ספציפי, שידעו על מה אנחנו נותנים את המחמאה. לא באופן כללי, אתה מה זה צדיק? יפה. מה זה? על מה בדיוק? וכן הלאה. דבר שלישי, להגיד את האמת ורק את האמת. The truth and nothing but the truth. אתה מכיר את זה? זאת אומרת, יש כאלה תמיד אנשים בחבר'ה, מה שנקרא. יש את האחד הזה שהוא נותן מחמאה, אתה מה זה מתרגש? למה? כי אם הוא אומר את זה, הוא מתכוון. הילדים שלנו מאוד רגישים, נקרא לזה, למחמאות לא אותנטיות. סתם, אתה יודע, כל דבר קטן הוא צדיק, והוא צדיק, ואיזה נשמה, בשלב מסוים מתחילים להרגיש כאילו, בסדר, אם אני לא צדיק בכלל, אני יודע את זה, אז למה את סתם נותן לי את המחמאות האלה הלא אמיתיות? בסדר, אז להשתדל מאוד מחמאות אמיתיות. דבר נוסף, וזה מה שנוגע אלינו מאוד, נא לשבח בעיקר תהליכים. מה זאת אומרת תהליכים? לא כל מיני כותרות, אמרת לכם גאון צדיק, למה? כי ברגע שהוא גאון, הוא ייזהר מאוד וימנע מאתגרים. למה? כי הוא חושש לאבד את התואר שהוא קיבל. אתה מבין? אז אנחנו רוצים לעודד יותר דרך, יותר התמדה, יותר השקעה. אני מעריך את המאמץ שלך. כל הכבוד על המאמץ, כל הכבוד על ההשקעה. אני מבין שזה מה זה קשה, איך התגברת. לא, אתה תמיד קם בבוקר בזמן. עכשיו הוא ילחץ מזה נורא. אני מעריך את זה שאתה קם כל בוקר בזמן. זה, אני מבין את הקושי, איך אתה עושה את זה, כל הכבוד. זאת אומרת, להעריך ולשבח מאמץ הרבה יותר מאשר כותרות. דבר חמישי, לא להשוות לילד של השכן. מה זאת אומרת? אל תגידו, אתה המצטיין של הכיתה. אתה המתמיד של הכיתה. לא טוב. למה לא טוב? אז חוקר בשם קורפוס, הוא אסף למעבדה שלו ילדים. נתן להם משימה. ואז לילדים האלה נתן בעצם שלוש אופציות של מחמאות. מחמאה ראשונה הייתה, נקרא לזה השוואה חברתית. תדע לך, אתה הצלחת יותר מכולם. מחמאה שנייה, קבוצה שנייה הייתה, נקרא לזה שווח שקשור למיומנות. התמודדת עם המשימה בצורה מאוד יצירתית. בסדר, זה מה שקשור למיומנות שלו, לא בהשוואה לאחרים, וקבוצה שנייה שיט ובכלל לא שיבח. עכשיו, מה שגילו זה כך. לאחר מכן שהוא נתן להם משימה נוספת ולא שיבח אותם, אז הילדים שכל הסיבה שהוא שיבח אותם זה על זה שהם הכי טובים, הם איבדו את המוטיבציה. כי אם אין פה תחרות, זה הפך להיות לא הדבר עצמו, אלא רק התחרות. אם עכשיו עושים תחרות, אתה המתמיד של הכיתה, אז אם אין תחרות, אז למה ללמוד תורה בכלל? לא, אני רוצה לשבח אותו על לימוד התורה בפני עצמו, לא בהשוואה לאחרים, לא קשור. הבנתם? יופי, דבר אחרון, כמעט אחרון, אל תהרסו תחביבים במחמאות. מה הכוונה? אם נגד עכשיו הילד בגלל הסגר התחיל ללמוד גיטרה. בסדר, כן, למה? עכשיו, לא כל פעם שהוא מרים את הגיטרה צריך לשבח אותו. למה? כי אז הוא יתחיל להרים גיטרה לא כדי לנגן גיטרה, אלא לקבל מחמאות. המוח שלנו חובב הנאות, ומחמאות זה חטא הנאות, נכון? אם כל פעם שהוא ירים את הגיטרה, איזה גדול אתה שאתה מנגן, אז הוא ינגן כדי לקבל את המחמאות, ובשלב מסוים הוא לא ירצה בכלל לנגן גיטרה, כי הוא רוצה את המחמאות, הבנתם? ולכן, אדרבה, אפשר להחמיא לו כמובן על זה שהוא מנגן מדי פעם, אבל לא להרגיל אותו שכל נגיעה בגיטרה שווה מחמאה. הדבר האחרון, זה לא לשבח את המובן מאליו. מה זאת אומרת? כי אם אנחנו משבחים את המובן מאליו כדברים הכי טריוויאליים, אז הילדים או אנחנו מתחילים להסתכל כאילו, תגיד, מה אתם מתלהבים בכלל? כאילו, מה אתם מתלהבים? הם יחשדו שאו שאנחנו חושבים שהם מטומטמים, ועל כל דבר קטן אנחנו מחמיאים להם, כי הם כאלה, אתה מבין? הם מוגבלים, אז אם עשו משהו הכי מינימלי, וואו! אז לא צריך להגזים. אלא על מה שבאמת ניכר המאמץ, ניכר ההשתדלות, ואז בעזרת השם אכן מגיע להם כל המחמאות שבעולם, ובעזרת השם שנזכה לנחת מכל יוצא חלצנו, וכן הלאה וכן הלאה. אז יקיריי, למדנו מסוגלות עצמית היום. לחשוב, יש לכם את מה שצריך כדי להצליח. אמרת לכם את הנרי פורד, אני פתחתי איתו ואני אסיים איתו, שבמידה ואתם מאמינים שתוכלו להצליח, ובמידה ושאתם לא מאמינים, אתם צודקים. זה פשוט בחירה שלכם. אנחנו בוחרים להצליח, יקריי. בפרשת בראשית, אנחנו מתחילים דף חדש, אנחנו רוצים לפתוח, באמת, אני התרגשתי שהתחלנו את הספר בראשית, כי זה התרגשות אדירה, אנחנו נפגוש בעזר השם עכשיו את נוח ואת אברהם אבינו, וכאילו יואו, כל אהבת הקדושים, הסיפורים, תמיד, היינו בספר דברים, זה היה כזה משה רבנו ועם ישראל, כאילו במדבר, אני רוצה לחזור חזרה לשורשים, כאילו, איפה יעקב אבינו, יוסף, תראי כל הסיפורים, איזה כיף. אוקיי, אז אנחנו פותחים באמת ספר בראשית, התחלה חדשה. וזהו, אז אנחנו רוצים באמת שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ושנצא מהסגרים האלה, יקיריי, ויתפללו על כל עם ישראל, בכל מקום או שהם. שיהיה פרנסה לכולם בעזרת השם, שאף אחד לא יישבר, ובריאות איתנה לכולם, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כל המונשמים, וכולם חזרה בריאים ושלמים לביתם. ושנהיה מאוחדים, שנהיה ביחד כולם, ואתה יודע שלא נשמע שעוד ושבר בגבולנו, ושלא יהיה בלגן בצפון, כבר מן האלה והם, וזה תלוי הרבה בנו, יקיריי, הרבה בהתנהגות שלנו, מן הסתם, כך אנחנו יודעים שבורא עולם לימד אותנו, שכל מה שקורה למעלה זה תלוי בהתנהגות שלנו למטה. זה מתחיל מהבית, ועולה עד לשכנים, ולעיר, ולמדינה, ולעם ישראל בכללותו. זהו. עד כאן המונולוג שלי, עם איזה שיר אני אסיים לכם. אתם רוצים שמח או עצוב? לא עצוב, אין שיר עצוב. אתה יודע, שקט או... היינו מספיק נראה לי עם שירים שמחים. בואו נשמע לכם את אביתר בנאי. זה השיר הראשון כדמי שהוא כתב אחרי שהוא חזר בתשובה. שיר על אבא. איך אבא בשמיים באמת מתנהג אלינו. ותשמעו למילים, תקשיבו למילים קצת, בסדר? ואז אנחנו ניפרד כידידים.
אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי, ככה עשתה אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי של המסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. יונתי ואיזה רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב.
השיר הזה אנחנו נפרדים יקיריי, שיהיה לכולם שבת שלום, שנזכה בעזרת השם לכל הברכות, כל הישועות, באמת בשורות טובות לכולם, שהשם יתברך ימלא את כל משאלות לבכם לטובה, שתהיו בריאים, שתהיו שמחים, שיהיה לכם שלום בית, יש לכם נחת מכל יוצא חלציכם, שתזכו לסלוח, כן, לסלוח. מה זה קשור עכשיו? כן, זה מה שבא לי עכשיו מראש. לסלוח קודם כל לעצמכם. כן, 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 לסלוח לעצמכם. אחרי זה לסלוח לאנשים הקרובים לכם. תסלחו, אף אחד לא עושה את זה בכוונה. כל אחד עם התסכולים שלו, כל אחד עם הקשיים שלו, הוא הוציא את זה עליכם. לא קרה שום דבר. זה בסדר, אנחנו מקבלים את זה באהבה, כפרת אבונות, והשם אמר לו כלל. אז זה סך הכל רק מזכה אותנו, היא רצון שלא נצטרך לעבור את הדברים האלה, אבל בואו נסלח לאחרים. ובעזרת השם נכניס במקום הסליחה אהבה. תתחילו להפיץ אהבה, יקירה, זה נשמע כזה נלוז, אבל לפי דעתי זה כל כך נחוץ, אין אחד מאיתנו. כל מי שאתם רואים ברחוב, בבית, בסביבה, כל מה שהוא רוצה, באמת, אני אומר לכם, זה שיאהבו אותו, שיעריכו אותו, שיכבדו אותו. אז בואו נהיה כאלה מפיצי אהבה. יקיריי, תודה רבה לאורי כהן הטכנאי. תודה רבה לכם, ושיהיה לכם לילה טוב, ושבת שלום. סיימנו. לילה טוב.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.